אבל אני אוכל את הנופלי, שבאמת יוסף יוסף לפתוח את זה. יוסף בהתחלה חולם חלומות שהוא עומד במרכזם, ומהזווית שלי היינו קוראים לו קצת אישיות נרציסטית, מרוכז בעצמו. אבל זה שייך לשבוע שעבר. השבוע אנחנו מגלים שקורה לו משהו בבור. אדם שלא רק יודע לחלום חלומות, אלא בסופו של דבר יודע גם לפתור חלומות וליישם את הפתרונות הללו, ולא רק שהוא פותר חלומות אלא גם רגיש לחלומות של אנשים אחרים, זה באמת אדם שיכול לעמוד במרכז חיינו. לא בהכרח בסגנון שהוזכר אתמול בתור מרכזייה, אבל בהחלט בתור מישהו שמצד אחד החלומות שלו יכולים להוביל אותנו קדימה, אבל בעיקר בגלל הכוח שלו לא רק לחלום אלא גם בהחלט להיות מסוגל לפתור את זה וגם ליישם את זה למעשה. ולכן אנחנו היום שמחים שיש לנו את ההזדמנות לפגוש אנשים שמעורבים בתהליך הזה שיש בו בין החלום לבין פתרונו. ביכולת מצד אחד תמיד להזדקק לחלום, ומצד שני לדעת שהחלום הזה, כדי שהוא יוביל את חיינו, הוא חייב להיות מיושם לפעמים לפרטי פרטים הלכה למעשה. ואנחנו ניפגש הבוקר עם שלושה מבוגרי הישיבה, שבאמת אנחנו יכולים לומר שהם יציגו בפנינו את הפן הזה של החיים שלהם ושל הפעילות שלהם. ואנחנו נתחיל עם הרב ספי שרמן, שהוא היום בין שאר הדברים מנהל תיכון ראשית בתל אביב. הוא גם מראשי עמותת תאיר שעוסקת בתיאטרון יהודי ועוד דברים רבים נוספים, וחשבנו שהוא יוכל לתת לנו הסתכלות יותר קרובה למה שלפעמים מהגובה שלנו פה אנחנו לא רואים, לאתגרים החינוכיים המיידיים שהוא באמת נתן להם גם חלום וגם פתרון בעבודה היומיומית שלו. הרב ספי, בבקשה.
טוב, אני קצת צרוד, אז בוקר טוב לכולם. הרב בני דיבר על חלום, אני חושב שהדבר שנקרא חלום הוא מאוד מאוד חשוב. כשמגיע לתלמיד קטן, לפעמים משוק התקווה, ככה בדרך לאיזה מקום, הוא מגיע לבית הספר גם, כן? ומגיע לבכיתה זין, או אפילו בכתבה, לפני שהוא בא ללמוד אצלי, ושאל אותי, טוב, אני רוצה ללמוד אצלך בבית הספר, לפעמים זה אפילו בכיתת מופת, פיזיקה, מתמטיקה, 5 יחידות. אני קודם כל שואל אותו, מה החלום שלך? מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אומרים, מה זאת אומרת, איפה אני יודע מה אני אהיה שאני אהיה גדול? אמרתי, לא, מה שאתה תהיה זה הקדוש ברוך הוא יקבע. מה אתה רוצה להיות? מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? במה אתה רוצה לעסוק? איפה אתה רוצה לגור? מי יהיו החברים שלך? אומר לי, המנהל, איך אומרים החבר'ה? באמא שלך, מה אתה אומר לי פה עכשיו? ב-9 בבוקר, מה החלום שלי? א', אני חולם בלילה, ב', אז מה אני... קושי לעצמי אני יודע, לחלום. לפעמים החלום שלי זה לגמור את היום, שהוא לא ירעב, שיהיה לו מה לאכול, שחשמל בבית, שילמות של חשבון החשמל. לפעמים זה גם סוג של חלום, סוג של תקווה אולי אפילו. אבל אני אומר, אתה חייב לחלום. כי תלמיד שלי, ותכף אני אספר קצת סיפורים, בלי לחלום, לא יכול בשום פנים ואופן לעבור את היום שלו, את השבוע שלו, את השנה שלו, או את שנות הבחרות או הנערות שלו. לפני 16 שנה סיימתי את המדוע הבטר שלי בישיבה. למדתי בישיבה, יצאתי החוצה, למדתי קצת בבר אילן, פיזיקה, נמאס לי מפיזיקה. החלטתי בני עקיבא בזמנו, שאברהם ליפשיץ היה מזכ"ל בני עקיבא. ואחרי זה החלטתי שאני הולך לחינוך. אשתי תמיד צוחקת עליי, אשתי עוסקת במדע. אשתי תמיד צוחקת עליי, שהיא אומרת, השתרמה אותי לחינוך, אני אמצא רוב הזמן מחוץ לבית. להגיד לה שתרמת אותה למדע זה לא כך נשמע טוב, אז אני אומרת שתרמת אותה להייטק. ואחרי שאני רוצה לעשות בחינוך, הייתה התלבטות. לאן ללכת? לחינוך הפורמלי או בלתי פורמלי? נמצא פה ידידי שמעון סיאני, שהוא בלתי פורמלי, אז אני חס שלום, לא נגד. אבל אני בהחלט בהתלבטות גדולה מאוד, כי יש המון חינוך בלתי פורמלי בארץ, מתנועות נוער, מתנסים, מגופים, עמותות וכו'. החלטתי ברמה האישית שאני רוצה להפנות את עצמי לחינוך הפורמלי, כי שם נמצא השורש. אבל, וכאן נמצא אבל הגדול, בחינוך פורמלי הרגיל אני מנהל בית ספר. עכשיו, כל מה שאני אומר פה, אני אומר עכשיו בשום בסוגריים, כל מה שאני אגיד מעכשיו, ועל החס ושלום, אל תראו את זה כאיזשהו שחצנות, או באמת, אני אומר את הדברים בענווה גדולה, תפתרו אותם, אני אגיד גם אתן דוגמה לזה, אבל אני רוצה לשתף אתכם בתחושות שלי כשבאתי למערכת החינוך הפורמלית. כשאתה מנהל בית ספר, אתה מנהל בית ספר. אתה מנהל את הבית ספר. את התלמידים, את ההורים, את השיעורי בית, את הספרים. אבל כשאתה מגיע בעצם, ואתה אומר עצמם, אוקיי, אז מה עוד? כי כל אחד מכם יש מנהל בית ספר, ואם יש פה תלמידים בשיעור א', אז אתם אומרים, אוי, ומנהל בית ספר, זה מה שהבאתם לנו עכשיו. כמו בלילה, הרציתי באיזשהו, הייתי בעיר לוד, ביחד עם תלמידים ממועצת הנוער שם, יש שם כפר סטודנטים שהקימו וכולי, שהם מדהימים. אז יש שם כמה תלמידים שאמרו שבא מנהל בית ספר, הם יאללה, אוי ו, לא מספיק לנו לפני יומיים מנהל בית ספר, שאני עוד פעם מנהל בית ספר. באתי ואמרתי לעצמי, להיות מנהל בית ספר זה טוב ויפה, כמו שאמרתי. אבל צריך גם משהו מעבר לזה. אני לא יכול להשאיר את הבית ספר, אבל לפחות אני לא תופס את הבית ספר שלי, כאיזושהי נקודה של בין ארבע גדרות, מבנה יפה, כדרך אגב, אתם מוזמנים, בדרום תל אביב, וזה הבית ספר, מי שהיה ו-40 בתפילה, ועד 3-4 אחרי צהריים, לפעמים יותר מאוחר, זה בית הספר. היה ברור לי שאני לא הולך, אני לא הולך לעסוק בניהול, כי בניהול יש מקומות יותר טובים מזה. למרות שהיום מנהל בית ספר צריך גם לעסוק בניהול פיננסי. כן? 30% מהזמן שלי, אני עוסק בניהול פיננסי. אבל לא, הניהול עצמי וכולי. אני כמנהל בית ספר לא הופך להיות מנהל בית ספר. כי אם אני רוצה שילמדו ממני, בוודאי שהתלמידים שלי והמורים שלי, מה מזה שהם ידעו? שהם ירצו להיות מנהלי בית ספר כולם? אף תלמיד לא רוצה להיות מנהל בית ספר, ובטח לא מורה. אני מודיע לכם את זה חד משמעית, עשיתי סקר לזה. אף אחד לצערי אב, בשלב יותו בבית הספר. אבל אם אני אתייחס לעצמי כמו מנהיג, כל זה ממנהל למנהיג, לא כמו מנהל בית ספר, אלא כמו מנהיג, שאני רואה את התלמיד, את הקהילה, את השכונה, את העיר, את המדינה, את החברה בישראל, כמשהו מעבר לשיעורי בית ולבגרויות, שהם לכאורה העיקר או הדבר המרכזי בהוויה שלי, במקצוע שלי, אני אוכל גם ככה לחנך את התלמידים שלי. כי אם אני מנהיג, ואם אני מגלה אחריות כלפי הקהילה, כלפי התלמידים, גם במסגרות שלא מצמצמות לתוך ניהול בית ספר, אז גם התלמיד עצמו יגיד, אוקיי, אני לא מנהל בית ספר, אני לא מורה, אבל אני אוכל להיות מנהיג, אני אוכל להיות אדם שאחראי כלפי אחרים. הקמנו לפני 16 שנה את עמותת תאיר, אני אגיד משפט אחד עליה, יחד עם בוגרי הישיבה פה, עורך דין שלמה כהן, בני מחזור שלי, דוד אנסבחר, שעובד היום בעיר דוד, דוקטור ארי יייגר מבר אילן, ועוד רבים אחרים, עם ארבעה, שמואל רוזנבלו, שם ראש ישיבה תכונית במודיעין. ובעצם המטרה הייתה, כפי שרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, הטביע בנו, זה למצוא מכנה משותף תרבותי בעם ישראל. התחלה זה כאן כמו שיש אלה מי של המרכז, כאן תאיר, זה היה משהו של הגוש. עסקנו, אנחנו עוסקים עד היום, שלושה דברים, יש תיאטרון גם, שזה המפורסם ביותר, אבל יש גם מחלקת חינוך, עושה כתמון עם נוער עולה, המון 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 עם נוער עולה, בתוך בתי הספר, גם עם פרויקטים של בר מצווה, עם נוער שאינו דתי וכו'. יש מחלקה שלי, זה מחלקת קהילה, אירועים לקהילה, במיוחד בתל אביב עצמה, מתרכזים בעיקר עם הציבור של צפון תל אביב, פחות דרום תל אביב. לפני 13 שנה נקראתי לדגל, חינכתי בתיכון צייטלין, ונקראתי לדגל לבוא ולהקים את בית הספר ראשית. אז לא קראו לו ראשית, קראו לו חטא. כששמעתי שקוראים לבית ספר עירוני חטא, אמרתי שלא נראה לי הקטע הזה, שאם עלי חטאים, אמרתי אני חייב בית ספר עם קצת מצוות, ולכן החלטתי לשנות השם, בעזרת השם מה שנקרא. באתי ואמרתי לעצמי, מה אני רוצה? מה אני רוצה בעצם מהתלמידים שלי? ואז אמרתי לעצמי שאני רוצה שני דברים. יש מדרש בקהלת רבה שמדבר על פסוק מקהלת, טוב אחרי דבר מראשיתו. יש ברוגע בין רבי עקיבא לרבי מאיר, איך לראות את הדבר הזה? רבי עקיבא אומר, טוב אחרי דבר מראשיתו, אחרי את הדבר יותר טובה מהראשית. אנחנו יודעים שאנשים שהם מבוגרים, שהם ותיקים, שכן כאן גמרא בקידושי שם אומרת, כמה הרפת כאבו עליהם, שצריכים לכבד, דמר חמי אפילו גויים, הרמיים. כן, זה כמה, ככה רשי אומר שם. כמה הרפת כאבו, כמה אנשים שיש להם עבור הרבה, הרפת כאבו של הניסיון בחיים, הם יותר מהאנשים הצעירים. כן, טוב אחרית דבר מראשיתו, הראשית פחות טובה, אחרית יותר טובה. אבל רב מאיר נותן איזה פירוש אחר לגמרי. רב מאיר אומר, טוב אחרית דבר מראשיתו, אומר רבי מאיר, טוב אחרית דבר מראשיתו, בגלל ראשיתו. כן, אנחנו יודעים, התשובה היא ברורה, כי רב מאיר היה לו רב שקראו לו אחר, אלישע בן אבויה, והוא כבר רץ אחריו, כן, שם בשבת, בדבריה, על הערים שם, לכיוון הארבל, ואמר לו, אחרי, תחזור בתשובה, ואז הוא התחיל הדיון ביניהם, למה הוא חזר בשאלה וכו' וכו'. וזה דבר מאוד מעניין. אבל רב מאיר אומר, טוב אחרית דבר מראשית, אם הראשית טובה, בסוף גם האחרית תהיה טובה. אמרתי, אני רוצה לדבר על ראשית. הראשית של התלמידים שלי. אבל לא בגלל הסיבה הזאת. זה גם בגלל ענווה. ראשית זה סוג של ענווה. אני לא חושב שאני יכול לקחת את התלמידים שלי, גם לא נכון שאני אעשה את זה, ואני צריך לתת להם כלים. כלים, מיומנויות, כשירויות, ואיתם הם יוכלו אחרי זה להשפיע על עצמם וגם על עם ישראל. ונתן דוגמה עוד מעט. הגעתי לבית הספר לתלמידים, ואני אספר לכם שני סיפורים, חלק, אולי אחד מהם כבר שמעתם. ראיינתי תלמיד בכיתה י' א' ב'. אחד התלמידים שראיינתי, שאלתי מה אתה עושה שנה הבאה, אומר לי לצבא. אמרתי, וואה, ברוך השם, היה שם 30% צבא, יש שם 95% צבא. ומה לעשות בצבא? הוא אומר לי, אני צריך להיות נהג. ואיזה נהג? נהג בוס. ולמה אתה צריך להיות נהג בוס? ואני אגיד לך, תאמת, תאמת, המנהל, אני רוצה, הוא כתב, הוא אמר לי, לשפוך מים על המכונית בקריה, זה הייתה הגדרה שלו, הוא לא יודע להגדיר את זה. ואז אמרתי לו, לא תהיה אתה הבוס. הוא אומר, מה זאת אומרת? אז הוא עושה לי ככה, אמרתי, תקשיב טוב כבוד המנהל. אתה יודע איפה אני גר? אמרתי לו, כן, אני רואה. אני גר בדרום תל אביב. בדרום תל אביב לא גרים בוסי, רק בצפון תל אביב. זה הגיע לי לבטן, הייתי בהלם. הבנתי, אולי פעם ראשונה בחיים שלי, את ההבדל, את הדיכוטומיה, את השקע, את הבקע. זה שיש שלוש מדינות אנחנו יודעים. מדינת ישראל, מדינת צפון תל אביב ומדינת דרום תל אביב. אבל זה שתלמיד, ילד בכיתה י"א אומר לי את זה, כי על זה חינכו אותו, ועל זה הוא בעצם גדל, את זה לא הבנתי. באמת, כשאני עובר היום כדרך אגב, בין צפון ודרום תל אביב, יש, אני רואה כאילו, מי שמכיר את דרך השלום, לאזור עזריאלי, שם כאילו גבול וזקיפים, צריכים לקחת דרכון ולעבור מצפון לדרום, מדרום לצפון, יש אפילו את עזריאלי שזה הדיוטי פרי, שהוא נמצא בצפון תל אביב. ואני אומר לעצמי, איך ילד כזה שמקבל, שהשכונה, שההורים שלו, זה מה שהם אומרים לו בעצם, אתה לא יכול להיות בוס, ככה הם משדרים לו. יש אישי תקרה צרוכית קוראים לזה, כן? שהוא לא יכול לפרוץ אותה, איך תלמיד כזה או ילד כזה יכול ורשאי, הוא מסוגל בכלל לפרוץ קדימה, לקבל אחריות על עצמו וגם על אחרים. אמרת, תשמע, אתה תהיה בוס, יש לך ציונים ברות נהדרים, אני אעזור לך. אתה בכיתה י' א', סמוך עלינו. הוא סיים את הבית ספר, לא הלכו אמנם למכינה או לישיבת הסדר, מה שהיום הרבה יותר מקובל אצלנו, הרבה הרבה יותר. רוב השכבה שהיא לשנה שעברה לזה, הלכה לזה, שכבת י' ב', הלך להיות צוללן בצוללות, שייטת 7, סיים מכלל מינהל בראשון לציון, ובחורצ'יק שהיום מקיד קהילות ברבים וכל מיני תחומים שהוא עושה, כי הוא הבין, למרות שלא לא, 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 לא ציפו ממנו שיכול להיות בוס, הוא שבר את תקרת הזכוכית. אמרתי לעצמי, אם אני רוצה שתלמידים שלי יעבדו כמו שצריך, אני חייב לרתום לטובת זה את המורים הכי טובים. כאן אני רוצה להגיד לכם משהו, לא כביקורת, אבל יש לי נקודה למחשבה. באתי למדתי, אני אשב לכם לבנות צוות מורים. אז חלק מהמורים, אגב, המורים שהכי הכי הכי היה לי קשה איתם, היו מורים שזילו בתלמידים. אמרו, שמעתי מילים ביני לבינם, מפגרים, צ'חצ'חים, ארסים, מי צמם, אפסים, זה 15-20% מהמורים. היו מורים שהאמינו בתלמידים, אבל רוב המורים, אתם יודעים מה הם עשו? הם רחמו על התלמידים. מסכנים, גרים בשכונת התקווה, הוא גר בקריית שלום, אבא שלו יש בסטה בשוק, מה הוא כבר מסוגל? למה הוא צריך 5 שעות אנגלית בשבוע? אין לו רק 4. למה הוא צריך ללמוד גמרא בכלל? הוא בקושי יודע הלכה. בוא נלמד תורה כהלכה כתוב שכנו מקור חיים. אבל אולי נלמד קצת רמב״ם? לא, מה פתאום רמב״ם? השתגעת? מה, אתה רוצה לעשות 5 שעות בגמרא, בגרות? בוא נעשה להם קצת משנה, קצת זה, נסגור עניין. אבל אולי ננסה, יש לנו שיטה מיוחדת ללימוד גמרא, כדרך אגב, בבית הספר, דרך השיטה מיוחדת ללימוד גמרא, לא פתאום, עזב אותך. הם האנשים שהכי העסיקו אותי, כי הם רחמו. מי שמרחם בחיים לא יוכל להצליח. עבדתי איתם עם המורים, לא פיתרתי אף מורה, רציתי להעצים את המורים, הייתה אחת שעזבה, אבל כל השאר כמעט לעצם היום הזה מועצמים ורצים קדימה. ואחד הדברים המדהימים שאמרתי לעצמי, אני חייב שהמורים יהוו מודל. בלי שמורים יבוא מודל של מנהיגות, גם מנהיגות עצמית וגם מנהיגות לאחרים, לא נוכל להצליח. באתי למורים שלי ואמרתי לעצמי, רגע, איך אני מתייחס למורים שלי? ואז עזרו לי. יש מושג, משהו, יש מושג שנקרא גרעין תורני. מה זה גרעין תורני? גרעין תורני זה קבוצת משפחות שמגיעה לעיר מסוימת, ליישוב מסוים, למושב. אגב, זה התחיל במושבים. זה התחיל במושבים, אחרי זה מן הגרעין תורני הראשונה, אחרי זה במעלות, באילת, אחרי זה לירוחם, אחרי זה כבר התפשט לכל הארץ. והם בונים לעצמם את... עכשיו, אני כרגע לא מחווה דעתי לגבי... יש הרבה הרבה יתרונות בדבר הזה, יש גם הרבה מאוד חסרונות בדבר הזה. למשל, כל הנושא של בתי ספר, כשזה מגיע לגיל הזה, הגרעין קצת נהיה הזה, מנכס לעצמו בית הספר, את המתנס, והאוכלוסייה המקומית הולכת לאיבוד. יש גרעין לאומי, מקומות כמו לוד, כמו יפו, יש שם בעיה שמשפחות ישראליות, יהודיות, עוזבות את המקום, בא גרעין הלאומי ואומר, אני רוצה לתת, מה שנקרא, להניף את דגל ישראל. יש מקומות שהגרעין הוא חברתי, כמו בשכונת שפירה בתל אביב, כמו בירוחם, שהוא בא, בא כגרעין חברתי, הוא לא גדול מדי, הוא לא קטן מדי, הוא נטמע באוכלוסייה, הוא נותן שותפות מלאה ואמיתית למקום. אבל אני רוצה להגיד שיש גם דבר אחר. יש גם מושג שנקרא גרעין חינוכי. אמרתי, אני גרעין נמצא בתל אביב, באזור תחת הרכבת ההגנה, בשכונת תקווה. כל אחד יכול לבוא אליי עם רכבת, עם אוטובוסים, לא רחוק מחוב המסגר, מתחם הכנסת בתל אביב, חוב לגרדיה, ולא אכפת לאיפה אתה גר. מצידי תגור באלי בשומרון. יש לי מורה באלי. הוא היה פעם רם המכינה, הוא עלה בדרגה, אני אצלי מחנך. כן, יש לי מורה מאלי, ויש לי מורה משבות רחל, ומאל קנה, וארבע מורות מנתניה, ומורה מחדרה, ומורה מירושלים. אין לי בעיה שהם נוסעים, הם נוסעים, הם משקיעים מאוד, שלושה ארבעה מורים מרחובות. לא אכפת לאיפה אתם גרים. בית ספר שלי, אני מגדיר אותו היום כגרעין חינוכי. המטרה היא לא להתמקד רק בתוך התלמידים, תכף ניתן גם דוגמאות, אלא המטרה היא גם לצאת החוצה. יש מושג במשרד החינוך שנקרא בית ספר קהילתי. מה זה אומר קהילתי? עובדים עם התלמידים וההורים שלהם. תראו, הרבה פעמים, בכלל יש כל מיני שמות פרצצים. ראיתי פעם באיזה בית ספר יסודי, וראיתי בית הספר הממלכתי, דתי, הקהילתי, התורני, המוזיקלי, הדתי, הנאמן לערכי, זה וזה וזה. 20 דקות לקח לקרוא את הכתובת, כבר לא הזמן להיכנס פנימה, יש לי לדבר עם המנהלת. אבל אני אומר שוב, אנחנו טובים בשמות. לא מזלזל, חשוב, כל שם בוודאי אומר משהו כזה וכו'. אבל אמרתי את זה, אני רוצה קהילה, לא רק הקהילה שלי, אלא קהילה הרחבה. לפני 3 שנים, תלמידים שלי זכו, זה מה כאילו ששם וגם מעבר לזה, תלמידים שלי זכו מקום ראשון מתחרות רובוטיקה גדולה מאוד בישראל. דבר מדהים, סתם תכף דוגמה, חבר'ה אמרו, זה היה בהיכל נוקיה, זה היה לבית ספר שלנו, בהיכל נוקיה. והם אמרו, יש שם כל מיני בתי ספר, שבאו מכל מיני מקומות בארץ, ולא כל התלמידים שם היו תלמידים עשירים, שיכולים ללכת לקיוסק שם לקנות. אז באו לו כמה תלמידים, אמרו לי, הרב, אנחנו פה ליד, זה היה בית הספר שלנו, בוא נעשה דוכן, נביא סיר גדול, נשים מתוכו מיץ, כן, כי זה תחרות רובוטיקה, באים מיץ, ונקנה עוגיות, וניתן לאנשים, לחבר'ה אלה שלו. וכך היה בתוך כל התערם הזה, וזה מתחרות אמריקאית, אתם יודעים, הולכים ימינה, שמאלה, רובוטים, ומדברים אנגלית רק וכו'. דוכן, לא קראנו לזה כמו דוכן עם שתייה. עכשיו, כל מי שבא, אתם יודעים, היו אנשים שבאו ורצו לשלם. הוא אומר, לא, זה בחינם, זה בסדר, זה בסדר גמור. אז מי שרצה קולה, הלך לקיוסק וקנה ב-12 שקלים בקבוק קולה. ומי שלא, בא וקיבל שתייה אצלנו, תוך הזמן של תלמידים שלי. והם השתתפו בתחרות, זכו מקום ראשון. ונסו, זה היה סיפור, לנסוע לדרך פסח, לנסוע למקום, בקהילה היהודית שם, בסוף הגמר היה בחג, אז תיאמנו זה עם איזה קבוצה ממנסוטה בארצות הברית, שהם יהיו הגויים של שבת שלנו, שהם ייסעו ברובוט שלנו בגמר, ואנחנו נהיה לא יכולנו להתחרות בגמר. וזה גם היה ככה קטע כזה. ויום אחרי שהם חוזרים מהארץ, ראינו אותי ברדיו 102 FM בתל אביב. רדיו מאוד מאוד שמאלני, חילוני כזה. והדגישו את הנושא שאנחנו בית ספר דתי וכולי, שכונת תקווה. בא אליי השומר של בית הספר, אומר לי, הרב ספי, מישהו רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, מי זה? אבא של תלמיד? אומר לי, לא, יהודי מבוגר. סבא של תלמיד? לא. טוב, אני עסוק מאוד, עוד מעט אני אצא לה. נתתי לו אחרי חצי שעה, נראה, יהודי עומד, כבר היה ימי ניסן, שמש במרום, חם. ואני שואל אותו, מי כבודו? אומר לי, תשמע, אני יש לי פה על יד שוק התקווה, כזה מין מגרש חניה קטן. אני פה גר בשכונה 4 שנים. ורציתי להגיד לך תודה רבה. אמרתי לו, על מה כבודו תודה רבה, אני לא מכיר אותך. אמר לי, לא, אתמול כשמעתי אותך ברדיו, וכשאמרת שאתה מושמע בתקווה, והצגתם את ישראל באטלנטה בתחרות, אחרי כן ראיינו את ראש העיר, אני לא שמעתי, אבל הוא אמר לי, וראש העיר סיפר עליכם וכולי, ודיבר עליכם רון חולדאי, אז זה נתן לי גאווה, אני כשמושמע בתקווה גאה בכם. תודה, והוא הלך. אני לא התרגשתי. זה אמר לי בעצם, תראה מה אני יכול עם התלמידים שלי להשפיע ולתת גאווה באותו יהודי שמן הסתם חייו אינם פשוטים. אחרי שנה, הוא מגיע אליי, היה אותו שומר, הוא דופק אצלי בדלת, שומר לי, תשמע, היהודי הזה בא עוד פעם, הוא רוצה להביא לך משהו. ואז הוא בא אליי לחדר, הוא מוציא מתוך שקית זוג תפילין, הוא אומר לי, תשמע, התרגשתי ואמרתי שאני חייב להודות לך, אבל סתם להגיד לך תודה לא. חסכתי כסף, קניתי תפילין, הוא קנה תפילין, חברים יקרים, דעתי בלא פחות מ-3,000 שקל. מהודרות שבה מהודרות. אני רוצה לתרום את זה לתלמיד שנזקק. במקרה, שלא במקרה, יש לי הרבה עולים מאתיופיה בבית הספר, שאין להם תפילין, גם את מסיבת הבר מצווה שלהם בדרך כלל, אני עושה בבית הספר עם תסמורת ומוזיקה ועם אוכל, בסדר, אל תדאגו, אוכל טעים. ותרמנו את זה לאחד מהתלמידים, כמובן הוא ביקש להישאר בילום שם, ו... מה פתאום, ומכתב תודה בקושי הסכים שאני אשלח לו. אבל זה מראה לדוגמה איך אנחנו בית הספר יכולים להיות, להראות מנהיגות, להיות חלק מהקהילה, כשהקהילה היא לא שלי. יש רבנים בבתי הכנסת בדרום תל אביב. אני לא רב בבית כנסת בדרום תל אביב. כדרך אגב, הרבנים בבתי הכנסת, שהם סוג של מנהיגות, יש ביניהם פער אדיר בינם לבין האוכלוסייה. בדרום העיר תל אביב יש 11 בתי ספר של החינוך המוכשר, מוכר שאינו רשמי שנקרא חרדי, ש"ס, אגודה וכולי, עמותות פרטיות. יש 7 בתי ספר ממלכתיים דתיים ועוד 8 בתי ספר ממלכתיים. שזה אומר שיש הרבה חרדים בדרום תל אביב, אבל אין הרבה חרדים. אנשים הולכים כרב בבית כנסת תמר, ללכת לבית כנסת חרדי, הם באים כרגע בסוף כיתה י"ב, בסוף כיתה ח' הם הולכים. עכשיו, לא הולכים לישיבות. הבנות הולכות לסמינרים, הבנים לא הולכים לישיבות. ואז לפני כמה שנים אמרתי עצמי, רגע, מה קורה עם הילדים האלה? לקחתי לי שבועיים, המשכתי לנהל את הבית ספר, הייתי בחופשה, אל תדאגו, לקחתי לי שבועיים והלכתי לטייל בדרום תל אביב. ואז ראיתי כמה דברים מעניינים. קודם כל ראיתי שבשעה 12 בצהריים, גן התקווה, בגינה בקריית שלום, מתמלאת בנערים, בני 15-16. מבחינת המדינה, הם צריכים להיות בתוך בית ספר. לחלקם זה אפילו חוק חינוך חובה, עד סוף כיתה י'. היום זה כבר בחלק מהמקומות, גם בסוף י' ב'. חוק חינוך חובה. מה הם עושים עם סיגריה וטרנינג, עם טרנינג וגופייה, עם ארס, עם חי וכל מיני דברים כאלה? מה הם עושים ב-12 בצהריים בגינה? ודיברתי איתם, הייתי עם עוד שני אנשים. דיברנו איתם. והם מסקנה, רובם ככולם למדו בתי ספר חרדים. לאף אחד מהם לא הייתה כיפה על הראש, הוא בטח לא ציצית. הם שנתיים, שלוש, כבר מחוץ למערכת. הם אולי רשומים באיזושהי ישיבה באיזשהו מקום, אבל הם לא לומדים שם, בוודאי, כי הם לא אנשים דתיים במובן המלא של המילה, ואולי גם לא במובן החלקי של המילה. אז אתה מדבר איתם, אתה רואה אנשים נדרים וטובים, חלקם עם תיקים במשטרה, חלקם בלי תיקים במשטרה. ואז גם לבי לבי ההחלטה ללכת ולנסות למצוא פתרון לאותה אוכלוסייה שהיא מדובר על מאות תלמידים בשנה, במיוחד בנים, בנות, הסיפור קצת אחר. התחלתי, פתחתי, חלק שנוקח ואני פותח איזשהו מסגרת אצלי, לא ידעתי איך. ואז יום אחד הגעתי לבית ספר ביאליק רוגוזין בדרום תל אביב. בית ספר ביאליק רוגוזין זה בית ספר של העובדים הזרים. לא פשוט, אתגר מאוד מעניין, הם כבר זולגים לכיוון בית הספר שלי, השפירה מלאה בעובדים זרים והתקווה מלאה גם כן. לפני שנה היינו, מי היה פה בשבת אצלנו? שפה. אז בזכותכם, בזכות ישיבת הר עציון, הצלחנו להרים שבת ראשית. לא יודעים אתם, אבל הייתי עם אשתי והילדים, אנחנו גרנו באיזשהו בית שלה, אב בית שלי בשכונת יד אליהו, והלכתי ברגל ביום בשבת אחרי צהריים לשכונת שפירה. אשתי אומרת, לא שפחדתי, אשתי אומרת, זה לא נעים. אגב, היום זה פי אלף יותר חמור המצב. זאת אומרת, תוך שנה, כל חודש מגיעים 1,000 עובדים זרים לדרום תל אביב. 1,000 עובדים זרים. זה לא יאומן. וזה 1,000 עובדים זרים שיודעים עליהם, שארגון מצילה יודע עליהם, יש כאלה שלא יודעים עליהם, ידעתי. 2,600 נכנסים לארץ, 1,000 מתוכם, או 1,000 שהגיעו לפני חודש, מגיעים לתל אביב כל חודש. זאת אומרת, כ-15,000 איש בשנה. רק עובדים זרים. לא חוקים. לא בעצם על לא חוקים. יש הרבה מאוד חוקים, אלה לא חוקים. וזה לא נעים אותה. מי זו התקווה? ועד אזור בעצם שפירה, אתה לא שומע עברית. אתה בטוח שאתה נמצא בפריז, או באחת מהמדינות, באחת מהערים הבינלאומיות האלה, אתה לא נמצא במדינת ישראל, בטח שלא בעיר תל אביב, העיר העברית הראשונה. והייתי בבית ספר הזה, באתי לבקר שם, אני מאוד מאוד הערכתי את העבודה של המנהלת הקודמת שם, שוב, בלי להיכנס, תראו, אני אגיד לכם משהו, משפט אחד אני אגיד לכם בעיין הזה, זה הרב עמיטל לימד אותי, בלי להיכנס בכלל העניין, אם זה טוב או לא טוב שהם ייכנסו או לא טוב, ייכנסו. לראות בהם או לא לראות בהם בגבול, אני כרגע לא מחווה את דעתי בכלל, זה בכלל לא ענייני. הגיעו אנשים לארץ, אנחנו צריכים לטפל בהם. הם עשו איזה סרט, והסרט שלהם זכה בפסקר. תראו לכם אדם יושב בניו זילנד, וצובע בסרט שיהודים בישראל מקבלים אליהם פליטים. אין קידוש השם יותר גדול מהדבר הזה. אין קידוש השם יותר גדול מהדבר הזה. עכשיו אני לא נכנס לעניין הזה, העניין הפעות, מה עושים איתם ואיך עושים איתם וכולי. אני פוליטיקאי, אני איש חינוך ורווחה. אני מבין בילד שקשה לו, בילד שאין לו מה לאכול. זה לא משנה אם הוא יהודי או לא יהודי. ואמרתי לה, אמרתי לה את זה גם. כי יצאו עליה הרבה רבנים נגדה וכולי, אמרתי, את עושה קידוש השם. את כאשת חינוך עושה קידוש השם, בית ספר שלכם שפועל. שאלה אני אספר לכם את כל זה, כי נכנסתי לבית הספר שם, ונכנסתי לכיתה וראיתי ילדים בני 12 עד 18, יושבים בכיתה ולומדים. שיעור בעברית, שאלתי מה זה, אומרים לי, זה אולפן. יצאתי החוצה, אמרתי, וואו, זה מה שאני צריך. אני צריך בבית ספר אולפן. אבל לא ללמוד עברית, כי גם העולים מאתיופיה שמגיעים אליי לבית ספר, הם מגיעים אחרי אולפן, שבדרך כלל זה אולפן גיור, כי זה פלשמורה, עד 6 שנים בארץ, מגיעים ליפו. זה סיפור בפני עצמו, יפו, רק גג זה סיפור בפני עצמו. אבל הם מגיעים אליי תלמידים. מ-14 עד 16. אני אשים אותם חצי שנה באולפן, מקצועות ליבה. מתמטיקה, אנגלית, הסתגלות למידה, עם יועץ צמוד, מרכז טיפולי, וכי יש שם הרבה, הרבה קשיים, וכמובן, גם צריך לדבר על דברים. ילד לא יכול להיות אצלי כשהוא אומר, איך אמר לי את הילד שנה שעברה, פעם ראשונה בחיים שלי שמעתי בצפירה. אוקיי, אז זה ניואנס, אנחנו לא מקדשים את הדבר. אבל פעם ראשונה בחיים שלי שראיתי טקס יום הזיכרון לחיילי צה"ל, או לשואה ולגבורה. אין דבר כזה. כלומר, זה דברים שנתפסים גם במובן הציוני. כמובן, אנחנו לא מדברים רק על הטקס, על מה שקורה לפני כן, משעות החינוך, משעות הדברים וכו'. ואני אמרתי לעצמי, בוא ניקח אותם. עכשיו, בעוד חודש מסיים מחזור בית שלי, כלומר, זה התחיל לפני שנה, מסיים מחזור בית שלי ונכנס לכיתות. כלומר, חצי שנה, אחרי זה נכנסים לכיתות, הם בני 14 עד 16, נותנים למידה רב גילאית. מה רציתי להגיד לכם הדבר הזה? זה לא רק לצייר לכם תמונת מצב, מה קורה בחברה או בעם ישראל. זה לא המטרה שלי. המטרה היא שאתה יכול לחשוב, להגיע משאבים, לנסות לראות אם יש צורך בעם ישראל למשהו מסוים, זה לרוץ קדימה. יש לי מעל 90% גיוס לצה"ל. וחשבתי לעצמי, אוקיי, בסדר, אני שולח אותם לצה"ל, מה אני עושה כדי לשמר את התלמידים שלי בצבא? מה אני עושה? מאוד קשה לי. אני מגיע, חלק מהם עד חצי שנה בצה"ל עוזבים את הצבא. כן, מיפים אותם מהצבא. זה עושה שמאוד מאוד קרוב לליבי. אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון דווקא בכיוון אחר. חברי, הטוב, שכני, סגן אלוף אבנר גולדמן, זיכרונו לברכה, שנהרג לפני שנה וחצי באסון המסוקים ברומניה, היה מפקד יחידת אופק של חיל, של מחשוב של חיל האוויר. יום אחד הוא בא אליי, הוא שמע אותי, נתן שיחה בקהילה. אני משתדל לצליח עוד גם בקהילה, שיעורים. בזכות הקהילה שלי אני גם לומד גמרא, אני מצליח בשבתות להשלים כמה וכמה מסכתות. ואני בדרך כלל בקהילה אני נותן בין 2-3 שיעורים בשבת, שיעור לפני התפילה בגמרא, או שיעור בערב, או שיעור בבוקר, בתפילה עצמה, פרשת שבוע בהלכה. והוא היה שותף שלי, היום כבר אני שותף, אז נשארתי לבד, יש כאלה שעוזרים לי. והוא אומר לי, תשמע, יש לי בעיה. יש לי, אומר לי, אבני, יש לי מישהי במשרד, פקידה רביעית, כמו יש את הפקידה הראשית, ופקידה סגן פקידה ראשית, וסגן סגן פקידה ראשית, עם כל אחד, אחד את הקפה, אחד את התה, אחד שם את הסוכר, אני אומר, צחור, כל אחד יש לו תפקיד. והוא אומר לי, תשמע, אני רוצה להוציא אותה מהצבא. היא מתנהגת בצורה מאוד לא יפה. מה אני עושה? אמרתי לו, אבני, תראה, אם אתה מוציא אותה מהצבא, אתה מוציא מכלל מעגל החיבור למדינה, את ההורים שלה, את הילדים שלה, את בעלה, את החברים שלה. אנחנו פוגעים פה משהו מאוד מאוד גדול. אנחנו פוגעים, בראש ובראשונה אולי, בחוסן הלאומי של מדינת ישראל. זה נכון שהצבא זה לא משחק ילדים. תקום ותגידו לי מה, בצבא זה לא בית ספר. בבית ספר לא מכניסים לכלא. מבוקר הכנסתי תוך כדי הנסיעה לכאן, הכנסתי תלמיד חזרה לבית הספר שעשה מעשה מאוד מאוד לא יפה, וההורים וענייני, ותבינו שההורים שלו, סתם דוגמה נתן, ההורים שלו צרכו עליי אתמול בערב, שמה בטלפון, שמה אני אעשה? שנעיף אותו מבית ספר. הפוך ממקומות אחרים. הם התחננו שנעיף את התלמיד הזה מבית ספר. למה? לך שלוש, יש קצביה. אומר לי, אבא, אדוני המנהל, הילד הזה נועד להיות קצב. מה אתה לוקח אותו ללמוד מתמטיקה ואנגלית? לא חבל על הזמן שלו ושלכם? קצת פרנסה הביתה. וזה לא המשפחה שחסר לה כסף דווקא. אבל אח שיעבוד עם אח שלו. מה שכעסו עליי מאוד מאוד, שאני מסכים לך להשאיר אותו, ופתאום תשאיר אותו, ותעיף אותו, וזה יעזור לנו, כי הוא רוצה להישאר, ואנחנו לא מוכנים שהוא שיהיה כל המשפחה, חילה שהוא לא מתאים לו ללמוד וכו'. חזרתי לאבנה, אמרתי לאבנה, בוא נמצא לה משהו שלא יפגע בדברים שאמרנו. עשינו לנו תוכנית מסודרת, היא גמרה שנתיים צבא. עכשיו, לגמור שתסיים שנתיים צבא, שלוש שנים צבא, זה תלמידים שלי, מבחינתי, זה הדבר הכי הירואי שיש בעולם. יותר מאשר לקפוץ אולי אל מול האויב עם נשק. כי כשהתלמיד שלי יוצא בבוקר מהבית שלו, והוא הולך עם התיק, התיקים הגדולים האלה, כן, זה ככה היינו ביום נוראים האחרונים, הייתי עם תלמידים שלי בכותל, שלנו חזרה, בשבט הכותל הקימה מכינה קדם צבאי, אולי רואים בגוש. קוראים לידידיה, בן שעכשיו הם נמצאים פה בגוש עציון באיזה מקום. הם עברו הנה, חיית ידידיה, ששם ארבעה בוגרים שלי, פתאום ראיתי את ארבעה חבר'ה עם פציעות בחוץ. תיקים כאלה גדולים של מכיניסטים, מה שנקרא. חבר'ה שהגיעו, אחד מג'סי כהן בחולון, אחד מקריית שלום, ואחד משניים מכפר שלם. יורדים ככה עם התיקים במדרגות רבי יהודה הלוי, לכיוון הזה. התחלתי לבכות. אתם לא מאמין. לפני חודשיים אתם הייתם אצלי, עם כל השטויות, עם כל המריבות, עם כל הבגרויות, כן, בגרויות לא. ופתאום אני רואה אתכם פה ככה, כאנשים שעושים דבר, לא כי מכריחים אתכם, כי אתם רוצים לעשות את הדבר הזה. והוא יוצא מהבית שלו בג'סי כהן בחולון או בקריאת שלום וצורכים עליו, אומרים לו פרייר, טיפש, מבזבז את הזמן, הולך ללמוד במכינה, פרייר, טיפש, מבזבז את הזמן, אתה הולך לצבא? מה פתאום, מה המדינה עשתה בשבילך? אני מבחינתי, בצבא מבחינתי לא בקטע מיליטריסטי, אמרתי תלמידים שלי פרגענו כעסו אליי שאמרתי עליהם את זה, אמרתי אם המדינה תחליט שללמד מתמטיקה בדואים בנגב זה מה שצריך לעשות, אז זה מה שצריך לעשות. אם המדינה תחליט, והיו לי מקרים כאלה, שתלמיד שצריך עוד שנתיים שירות לאומי, כולו מתאים לצבא. הוא היה בגדוד 202 ונפלט. הוא יסחוב ילדים על הגב, באונקולוגית ילדים בעיר חילוב. כי זה מה שצריך לעשות, וזה מה שטוב לעם ישראל, אז זה מה שצריך לעשות. לא פשוט לדבר איתם על עם ישראל. כי מה שלנו ברור שזה, אולי לי, אולי לכם לא, אולי לי, ברור מה זה עם ישראל, למה תמיד ברור מה זה עם ישראל, ומה צריך לעשות לעם ישראל, ולמה צריך לעשות לעם ישראל. אחד שאנחנו עושים את הספר, מקימים תרבות יום א'. זה שמע לכם מוזר, מטורף, מה בית ספר, תרבות יום א', חיילים. אז כן, מגיעים לנו קצינים ונגדים בתרבות יום א' לבית הספר ליום עיון שלם. כשהמטרה של יום עיון הוא, תחזרו חזרה ליחידות שלכם, ובבקשה, אם אתם פוגשים בוגר שלי, או בוגר של בית ספר לידי, או בוגר של בית ספר בירוחם, באופקים ובדימונה, בבקשה, תחשבו לא פעמיים, 10 פעמים, איך לשמר אותו בצבא. חס ושלום, תדעו לכם, אל תוציאו אותו מהצבא, תשאירו אותו בצבא, גם אם אתם חושבים שזה לא לכם יותר כסף, גם אם אתם חושבים שלכאורה השירות שלו בצבא יפגע באנשים אחרים, זה בסדר, זה בסדר חברים יקרים. אני נתתי את הדוגמאות האלה, בעיקר, זה לסבר את האוזן, באוזני אלה שאומרים, אין מה לעשות, קשה. נתתי שיחה בקיץ ברוטשילד, איך זה נקרא? צלק חברתי. שום את הצליחה. קשור למשקת ראש העיר. זה היה מדהים. ראש העיר, איננו יודע, כאדם אוהב דתי. אמרתי, תשמע, אתה היחיד, אנחנו רוצים שתיתן שיחה ברוטשילד לכל פעילי המהפכה. כך קראו לזה בעת. מהפכה, אז אין פה שום מהפכה. ניבטי, לא יודעתי מה ניבטי, שום מהפכה לא הייתה. רוצים שדבר איתה, תן שיחה. על צלק חברתי, על רווחה, תספר מה אתה עושה. אמרתי, תראו, אני לא בא לשיחה, אני נותן שיעור. הוא בסדר, תן שיעור. זה היה 9 ימים, קצת לפני, אולי 3 שבועות. אמרתי, אני אתן שיעור. באתי, נתתי שיעור. ואחד הדברים שאמרתי שם, חבר'ה, אתם מדברים הרבה, מפגינים הרבה. אמרתי קצת ביקורת, דעתי לגבי מה שהיה בקיץ היא אמביוולנטית מאוד. אני אמרתי שאני לא יודע. לא יודע, לא, 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 אני בעד או נגד, פעם אני בעד, פעם אני נגד, אני, אני כבר אין כלום, אבל מה שהיה, אחד הדברים שברו אותי מאוד מאוד מאוד, זה הסכם עם הרופאים. בדיוק כמו בערב דיברתי על זה עם איזה מישהו, ו... אם לפני כן היה, כמו שתמיד אני אומר, שתלמיד בתיכון התקווה בדרום תל אביב, צריך לקבל פי עשר, ממה שתלמיד בצפון תל אביב צריך לקבל, כי אם אנחנו נשמור על יחס של פי עשר, אני לא אוכל להצליח, תשאלו אותי איך אני אצא את הפי עשר, זה נושא לשיחה בפני עצמה. ובצדק החברתי הזה, שם אני לא ראיתי את הפי עשר הזה, לא ראיתי את הדאגה לפי עשר, ראיתי הרבה דאגה לעצמנו, וזה ככה קצת הפחיד אותי, גם ההסכם עם הרופאים זה בית הביטוי בצורה מאוד 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 חדה. לפני ההסכם היה העדפה לרופאים מהפריפריה, ועכשיו העדפה לרופאים מהפריפריה, יש עדיין קצת מאוד מאוד קטנה, שזה רק הרע, למה פעילי הצדק החברתי לא קמו נגד הקטע של הרופאים, וזה כבר נשאיר את זה לאנשים הפוליטיים. ואמרתי לעצמי, אני רוצה שתלמיד שלי בתל אביב, בדרום תל אביב, יקבל פי כמה וכמה, לפני שאני אגיד לכם למה. ועם זה התחלתי את דבריי. יש תקרת זכוכית מסוימת, שקשה מאוד לעבור אותה. סיפר לי פעם מישהו, שהוא היה פעם במקסיקו. במקסיקו יש כל מיני רוכלים כאלה בשוק. והוא הגיע לאיזה רוכל שהיה לו איזה משהו מכוסה עם חתיכת בד. הוא בא לאדם ואמר לו, תשמע, בא לאדם, תן לי דולר, אני אראה לך משהו יפה. נתן לו דולר, פתח את חתיכת הבד, הייתה שם קופסה. בקופסה היו פרושים. הפרושים קפצו, עכשיו, הקופסה הייתה פתוחה, פתח גדול, פרושים קפצו רק עד סף הקופסה. אף אחד מהפרושים לא קפץ החוצה. ואתה שאל אותו למה, אומר לו פשוט מאוד, אימנתי אותם, שמתי למעלה חתיכת ניילון, והרבה מאוד זמן, אולי כמה חודשים, פרושים קפצו עד הניילון. כשהוצאתי את הניילון, פרושים התרגלו לקפוץ עד הגובה הזה. הם לא האמינו שאפשר לקפוץ גבוה יותר ולצאת החוצה לחופשי. סליחה שאני משווה לפרושים, אבל זו הדוגמה. אני חושב, כשאתה בא לראות את התלמיד שלי, אתה בא שואל אותו, מה אתה רוצה להיות, מה החלום שאתה רוצה לחלום? יש לי בחצר סולם. יש לי כזה מין אנדרטה, לא מין אנדרטה, אני כזה פינת לאום עם סולם. בסולם, קראתי לו סולם יעקב, למעלה יש ציפור. ואני אומר, אתם יודעים שאתם עוברים מחטיבה לחטיבה, ממעבדה למעבדה, מכיתה לכיתה, תסתכלו, אני אסיים עוד שתי דקות, תסתכלו על הסולם, תחלמו את החלום שלכם, אל תוותרו על החלום שלכם, תחלמו, גם אם משהו בסוף לא יהיה, לא יהיה. ואני אסיים בדבר האחרון, איפה האחריות שלנו? דיבור פה על מנהיגות, אני מנהיג, אני משתדל להיות מנהיג, ולא מנהל, מנהל זה משהו מאוד מצומצם, מנהיג זה משהו שיוצא החוצה, מנהל זה משהו שיותר מתכנס פנימה, ומנהל את הקיים. אני חושב שההבדל בין מנהל ומנהיג, שמנהיג הוא מנהיג לא רק את הקיים, הוא מנהל לא רק את הקיים, אלא מנהל גם את העתיד. הוא מנהל גם את מה שמחוץ לקיים, מחוץ למסגרת שהוא אמור לנהל אותה, וכך הגדירו לו אותה. אני יכול להגיד לכם, במשפט אחד אחרון, תתת את משהו מהחותן שלי ואני אשאיר את זה לב. אני אשאיר את זה לזמן אחר. אני חושב יש אפשרות, יש חובה ויש זכות. אנחנו חייבים לעשות את הדבר הזה, להשפיע. אני מדבר אתכם בתוך עם ישראל, ואני יודע שלפעמים אנחנו ציניים, לפעמים כל אחד פונה לדרכו. אגב, זה דבר שראיתי מאוד יפה בתאיר, כן, את העניין של אנשים מתנדבים על חשבון זמנם, כספם ומרצם, כדי באמת לבסס את הארגון ולהצמיח אותו קדימה, ולא פשוט לבסס ארגון במשך 16 או 17 שנים מכספי תרומות וקצת מדינה. ואני יכול להגיד, לכם שלקחת ילד, אני אסיים בסיפור קצר. לפני 8 שנים, שנת 9 שנים, 2002, התוודעתי לסיפור מדהים. נכנס ילד לכיתה, זה היה מחורף, 2002 היה חורף מאוד גשום, נכנס ילד לכיתה, בבית הספר, ילד בכיתה זין, עם תיק. מה אומרת להוציא ספרים? והוא לא מוציא ספרים. שאלת אותו, משה, למה לא הוצאת ספרים? מסתכל עליה, אומר לה, תיק שלי ריק. היא אומרת לו, למה? אומר לה, כי זרבתי את כל הספרים לפח. מה? השתגעת, משה? מה יהיה למנהל? מה זרקת ספרים לפח? רגע, שנייה, משה, תגיד לי שנייה. אני מורה שלך לתנך. גם את התנך שלך זרקת לפח? אומר, כן. גם את ישוע, גם את שופטים וגם את ספר בראשית. אמרתי לה, אומר לה, אומרת לו, היא כנראה חצו שהתקפה עליו דעתו, אומרת, טוב, תשב, תלך המנהל, נדבר איתך אחרי זה. היא באה אליו אחרי זה לתיק, והתיק שלו רטוב. אומרת לו, מה קרה? אז הוא אומר לה, אני אגיד לך, אני גר בשכונת הארגזים. בשכונת הארגזים בדרום תל אביב, אגדת איילון, בורחה שם, אזור של חי מזבלת חירייה, כל שנה אפשר להגיע לבתים רק עם גונדולות, אמיתית. כל השנה, אם יהיה גשם, חייב, אני שמעתי שיש גשם מאוד רציני השבוע, אמרתי עצמי, וואלה, אני כבר יודע מה יקרה לחלק מהתלמידים שלי, שאני מכיר שגרים שם שכונת הארגזים. אגב, אתם יודעים ש... תכף אני אגיד לכם מה עשיתי מאז המקרה הזה. ואז היא באה אליו, הוא סיפר לה שהבית שלו הוצף, והספרים שלו נכתבו, התיק שלו ממש היה בתוך מים, והמיטה שלו והכל, ואין לו כל כך לאן לחזור, עד שהעירייה לא תבוא לשאוב, לא גרד כמה ימים, הוא שאני את זה סבתא במקום אחר וכו', ואין מקום וכו'. והיא לא ידעה מה לעשות, מרוב בושה. לכן הוא אמר, הספרים שלי כבר היו עיסה, אז כבר לא יודע מה זה, זרק איתם לפח. ואז היא הסתכלה, סימינה, והיא ראתה תלמיד אחר הולך. ואתם מכירים את זה שלא, אני יודעת, את הילדים שהפרטיים שלי, זה לא שהילד סוחב תיק, אלא תיק סוחב ילד. כן, הוא הולך כזה ברוורס, מרוב שתיק כבד. והוא ראה, נוזל לו מים בעתיק. והיא מסתכלת והוא ראה שגם התיק שלו מאוד מאוד רטוב. במקרה עם שני הילדים היחידים בכיתה משמעת הארגזים, כל השאר משמעות אחרות, צף שם יותר טוב. היא באה אליהם סיפור הזה. אמרתי לה, ודיברתי עם הילד, הסתכלתי על הילד, היה מאוד חורפי, היה אחרי כמה ימים של חורפי. מלמעלה עד למטה, כשהסתכלתי למטה, הבנתי מה ימנע ממשה להיות רב, ראש ישיבה, מורה, מהנדס ורואה חשבון. הסתכלתי, ראיתי, הסתכלתי על הנעליים שלו. זה בשנת 2002. ראיתי שהנעליים שלו קרועות. בעצם הוא הלך עם קרוקס. הוא הלך עם קרוקס. קרוקס, בחורף, זה נשמע לגיוני, לא נראה לי אף בר דעת שלך. ואז אמרתי למחנכים שלי כל שנה אחרי סוכות, כשיורד הגשם הראשון, אני שולח אס-אמס למחנכים שלי. בבקשה, בבקשה. מחר בבוקר, נסתכל לא על הפנים של הילדים, כי בדרך כלל אנחנו מסתכלים על הפנים, הרב הרי לפני, נסתכל על הלב, אנחנו מסתכלים גם על הלב וגם על הפנים. כן? נסתכל על הרגליים של הילדים. מי שבא עם סנדלים, או עם קרוקס, עם כפכפים, יש 30 במזכירות, גל יודפים בנוקיה, לך לקנות להם נעליים. אני חושב שמנהיג, מורה, רב, אדם שאחראי, צריך להסתכל גם על הדברים הגדולים כמו שהתחלתי איתם, אבל גם ובעיקר על הדברים הקטנים. תודה רבה, חנוכה שמח. אתם רוצים שאול שאלות, רבני? טוב, מי שרוצה, אני...